סוגיית יוון, האמת היא תואמים את סוגיית יוון. אז המהר"ל רק אמר, ואנחנו היום זה חלק אני חושב מאוד משמעותי מתוך הלימוד שלנו, זה משהו מאוד מופלא, שהמהר"ל אומר יש לנו ארבע מלכויות, שכל ארבע מלכויות נלחמות בישראל. כל ארבע מלכויות נלחמות בישראל. אבל המהר"ל אומר שכל אחת מהמלכויות שהיא נלחמת, זה מסיבה אחרת לגמרי. אופי המלחמה, זאת אומרת, יכול להיות שבסוף כולם נלחמו, היה קרבות עם כולם, אבל כל פעם זה משהו אחר לגמרי. המניע למלחמה זה מניע שונה לגמרי בכל מלכות ומלכות. זה חשבון אחר לגמרי. אז המהר"ל התאים אותנו קודם כל במלכות יוון, אז בואו אני חושב להיכנס סביב מלכות יוון. אז כבר אמרנו למעלה פה בעמוד י"ב, כולם פה לא... כל אחד עם זה. על ברכות. ותאמר ציון עזבני השם והשם שכחני. פרשו זה יותר כאינו עם בי לברכות. אמרו ותאמר ציון עזבני השם והשם שכחני. זה יש לכם. כן. אז אמר למעלה קצת, כמה שעות מעל זה. אמר על אמר שיש באמת במדרגת האומות אני צריך ללמוד לדבר, אני חייב לעשות תכון איזה... כשאני מדבר, הגרון שלי מתייבש. אז אמרו לי שאני לא מדבר טוב. זה סימן שאני לא מדבר טוב עם הגרון שלי מתייבש. לעשות עם זה משהו.
כל זה יפה מהשעות, שאני אגיע
כבר את נדרש, אני מתתק עם הדברים האלה. עכשיו הוא רוצה... מורה
זה
העבודה
שלי, מורים
וכאלה. כן, כן. טוב. אז אמר לנו המהר"ל, היא שייכת למדרגת החוכמה. אני כבר אומר למדרגת החוכמה, לפני אהבת אומר ציון עזבני השם והשם שכחני. אני כמה שורות רק לפני, כי אני מעיר פה איזה משהו שעכשיו, שגם היום... יש. המהר"ל אמר ששייכים למדרגת החוכמה, והוויכוח הוא אמר והמהר"ל אומר, ובאמת יש חוכמה בגויים. כלומר, מצד מדרגת ישראל, האומה באמת מכירה שיש חוכמה בגויים. לא סתם מכירה שיש חוכמה בגויים, אלא באמת גם יפיותו של יפת ישכון בעלי שם. ויש לנו גם איזה צד מיוחד שאנחנו מחשיבים את החוכמה, ואפשר לכתוב את התורה גם יוונית, אמר רשב"ג במשנה. זאת אומרת, מצד החוכמה האלוקית של ישראל, אנחנו מכירים בערך מדרגת החוכמה האנושית, ואנחנו באמת נותנים לה גם מקום של כבוד. אבל החוכמה האנושית, אומר המהר"ל, זה המלחמה שלה היא סביב מדרגת החוכמה האלוקית. כלום מתקנא לחכם וחכם גיבור וגיבור. כלומר, מציאות כזאת של מדרגה של חוכמה אנושית, הקנאה שלה היא במדרגה האלוקית של ישראל, במדרגת החוכמה האלוקית של ישראל.
משתי עולמות, אבל לא חוכמה אלוקית וחוכמה אנושית.
כן, אבל כיוון שהחוכמה האלוקית ואותה אנושית זה שתי קומות, אבל כיוון שאתה אומר, אם ברגע שיש חוכמה אלוקית, אז החוכמה האנושית תופסת מקום נמוך מאוד, לגמרי. אם אתה אומר יש חוכמה ויש גבורה, אתה אומר בסדר, זה הבריון של השכונה, ופה הפרופסור אומרים לך לא אותו תדר. אבל אם אתה אומר טוב, יש פה סדר של חוכמה, מול מדרגת חוכמה אלוקית, אז החוכמה אלוקית, היא שמה את החוכמה האנושית בכיס. כלומר, זה כאילו, זה עומק ההשפלה של מלכות יוון. זה עומק ההשפעה של מלכות יוון.
זה לא כמו גיבור פרופסור
כאילו? לא, 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 אני חושב שמצד האמת כן, אבל... אבל זה תלוי באיזה נקודת מבט, זה בדיוק מה שהתחלתי. הנקודת מבט של המדרגה האלוקית של הנביא, הנביא אומר, בוא נקבל פני פילוסופוס חברנו. אומרי חכמים במדרש. הנביא לא מזלזל במדרגת החוכמה האנושית. אבל באה מדרגת החוכמה האנושית, אם אתה אומר שיש חוכמה אלוקית, אז זה שם אותך בתור ננס בפני ענק. אז החוכמה האנושית היא מלחמת קיום סביב מדרגת החוכמה האלוקית. היה אומר רבנו רמות חדצה לירוסייט בשבת, נכון? היה אומר שכנסו לבין אחד, תימו את כל השמנים. לא היה להם נקודה רק לשפוך. לא כתוב ששפכו את הכל. תימו את השמנים, תימו את הכל. הם אמרו, יש שמן טוב, שמן לא טוב, זה ברור. המדע יודע להגיד שיש שמן יותר טוב עם אחוזי חומציות יותר גדול, עם אחוזי חומציות פחות קטנים. יש סוגים של זיתים, יש סוגים של שמנים, זה המדע יודע. אבל להגיד שיש שמן טהור וטמא, על זה המלחמה, צריך להדליק את המנורה בשמן טהור, צריך להדליק את המנורה בשמן טוב, נכון? היה אומר, אמרתי לך את זה, צריך להדליק את המנורה בשמן טוב, לא, יש מושגי טומאה וטהרה, על זה הייתה המלחמה. אז כשנכנסו יונים להיכל, הם טימאו את כל השמנים. לזלזל במדרגה הזאת, שאתה אומר, יש קדושה וטהרה מול טומאה, אז אנחנו נעבור לטמא את השמנים, לא לשפוך. תדליקו מנורה, תדליקו עם שמן טמא. וזה אולי מסביר את החשבון, אבל לא רצו להדליק עם שמן טמא, אלא הפוך, היה מסרות הנפש על שמן טהור, והיה נס, כי טומאה הותרה מציבור, יכולו להדליק עם שמן טמא. אבל הקרב היה על מדרגת הקדושה מול הטומאה, על הטהרה מול הטומאה. אז לא רצו להדליק בשמן טמא. אז על זה המלחמה של היוונים. המניע של היוונים זה מדרגת החוכמה. כלומר, יגיד לנו המהר"ל, לפרט את זה רגע בהמשך, אבל אני כבר אומר עכשיו, כי זה מאוד משמעותי. אומר המהר"ל, המלחמה מול יוון זה מלחמה שהשורש שלה זה החוכמה. לא הנקודה עכשיו לשלוט, שלטון, שנביא להם כסף, שנביא להם מיסים, שהם רוצים להרגיש שכל העולם בשליטתם, שכולם תחתיהם, כולם עבדים שלהם, לא. הם רוצים להדגיש שחוכמתם היא מעל כל החוכמות. שהחוכמה שלהם היא מעל כל החוכמות. השורש המלחמה זה מדרגת החוכמה. אבל, אומר המהר"ל, תכף אני מקדים את הגמרא עכשיו לברכות. עד כאן, עד הגמרא לברכות. מה הגמרא לברכות? אומר המהר"ל, אי אפשר הרי להתווכח בזה שעם ישראל יש לו נבואה, ויש לו בית מקדש, יש לו דברים. הוויכוח בין יוון לבין ישראל זה ויכוח בין, זה מדרגה יותר עדינה. כי אמרו היוונים, נכון, צריך לקרוא את זה לפני, אמרו היוונים, נכון שיש במתן תורה סדר כזה שעם ישראל היה לו מדרגה אלוקית. אבל המדרגה האלוקית היא לא מדרגה עצמית לו, היא מדרגה מקרית לו. כלומר, היה לו מדרגה של מתן תורה, אמר המהר"ל, אבל היה לו גם חטא העגל מיד אחר כך. אז אתה רואה, זה משהו מקרי, זה לא עצמי. כלומר, עצם האדם זה מדרגת השכל שלו, השכל האנושי שלו, זה המדרגה הגבוהה שלו. עכשיו אני מתעסק ככה, לא יודע אם זה גם שלא. יכול להיות שיש אדם שיש לו מדי פעם השראה, או איזה מין, זה הרק הזאת, אבל זה לא עצמיות האדם, זה לא עצמיות עם ישראל שיש להם נבואה שנמצאים במדרגה אלוקית. יכול להיות, הם לא אמרו, לפי עכשיו הרב להסביר, אני מתנסה עכשיו בשביל המערב, הם לא אמרו לא היה מתן תורה. הם אמרו כן, היה מתן תורה, אבל אחרי זה נראה את זה בתוך המערב מודגש, אבל מיד אחר כך היה חטא העגל. זאת אומרת, סימן שאין פה מדרגה אלוקית עצמית ששייכת למדרגת האומה, אלא היה מתן תורה, ואחר כך מיד חטא העגל, ללמד לך, שהייתה השראה, וכאילו הייתה איזו השראה רוחנית, מדרגה אלוקית, נבואית, שהיא באמת הייתה מעל השכל האנושי, אבל אחר כך מיד פספסנו אותה, אני לא רוצה להגיד את המילים, איבדנו אותה, כי אמרו לא קנינו אותה לגמרי, אבל הייתה מדרגה של השראה גדולה, היא באה, היא הלכה, זהו, היא הלכה. ומלא אומר, אומרים היוונים, ועכשיו ברגע שהיא הלכה, אז אנחנו עכשיו, זה מדרגתנו. כלומר, עכשיו אני עושה את מגילי, שזה לא כתוב במערל, אבל אני חושב שזה מאוד מסתדר, כי אנחנו הרי בימי בית שני. כבר היה נבואה. אז אם כבר היה נבואה בימי בית שני, אז אומרים יוון, אז זהו, זה כבר נגמר הסיפור. היה פעם כל מיני גם הברקות, כל מיני וכו'. אז כבר נעלמו הברקות. אבל הנקודה הכי משמעותית שנעלמו הברקות הקנה היא שזה לא העצם הישראלי. שזה לא מדרגה עצמיות החיים של ישראל. בסדר, יש אדם, אחד יש לו מבריק, אני יודע, יש אדם, יש מדע שהוא מצליח, אתה תצליח בעבודתך, יהיה לך השראה, יהיה לך איזה ברק, תמצא את התוכנה. אז, טוב, בסדר, אחד יש לו ברק, יש לו ברק, נגמר הברק, זהו, לא. אז בואו, זה הגמרא בין עומדים. אז אני חושב, אז בואו נקרא רגע כמה שורות בפנים. פשוט זה יותר כן עומדי, אמרו, ואתה אומר, ציון, אז אני אשם, והשם שכחה הנה, היינו עזובה היינו שכוחה. אחרי זה ננסה, אני לא יודע לגמרי את המילים עזובה ושכוחה, איך להסביר את זה עד הסוף. בוא נראה, היינו עזובה היינו שכוחה. אמר ישעיה כשאמר כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אדם נושא אישה לאשתו הראשונה, זוכר מעשה הראשונה. אתה עזבתני, הכוונה היא לכאורה, נשאת אישה שנייה, נכון לפי המשל, ושכחתני, הכוונה ושכחת את מדרגת האישה הראשונה. נכון? אני לא יודע מסתפינה, כאילו הייתי אומר לקונאי, עזבתני הקונאי, נפל העולם ממדרגתו הנבואית, כלומר נפל העולם מקשר הנישואים של הקדוש ברוך הוא בישראל, שזה קשר שכמו בעל ואישה, עדיינו הכוונה, קשר נבואי, ונפל העולם למדרגתו האנושית, וגם שכחתני, כאילו הקונאי, אנחנו עכשיו נמצאים, נתונים ביד, אז כאילו העיקר זה כאילו בעולם זה האישה השנייה, וכנסת ישראל היא מושפלת עד עפר. אולי זה התרגום של אחד לחזבתן ושכחני, אני לא בטוח, אני אנסה לך כך לראות את זה לפנים. אמר לה, הקדוש ברוך הוא, הכל בראתי, מדלג על הגמרא, הכל בראתי וכו', ואת אמרת, עזבתני ושכחתני. כלומר, נדמה לי שהכוונה היא כזאת. הכל ברוי, כל הרשימות האלה, שבראתי את בית מזלות ברקיע, 30 חייל וכו', זה הכל הכוונה, יש פה שלמות של סדרי הטבע. כי י"ב זה מציאות של שלמות, ואחרי זה ה-30 זה מציאות של שלמות, של ימי החודש, ואחרי זה 375 זה מציאות של שלמות של ימי השנה. אז יש פה סדר כזה של שלמות מאוד גדולה, ואומר קדוש ברוך הוא, כל מדרגת הטבע זה רק בשבילך. כיוון שכל מדרגת הטבע זה רק בשבילך, הכל בנוי בשבילך. איך יכולה להיות טענה כזאת בעולם שעזבתי את המדרגה האלוקית ואני נמצא בחוכמה האנושית? כשכל החוכמה האנושית נבראת בשביל המדרגה האלוקית של ישראל, אז אומר להם הקדוש ברוך הוא, הכל לא בראתי אלא בשבילכם, כל החוכמה האנושית זה רק בשביל מדרגת ישראל. אז את אמרת, עזבתני ושכחתני? תשכח אישה עולה? אמר הקדוש ברוך הוא, כלום ישכח עולות אלים ופטרי רחמי שיקף לפניי במדבר. אז בוא נקרא רגע את המאמר חז"ל ונסביר דבר דבר לפי המהר"ל, איכשהו אחרי זה מסביר בפנים. מה הכוונה, מה הקדוש ברוך הוא כלום ישכח עולות אלים ופטרי רחמים שהקרבת לפניי במדבר? הכוונה היא, הסביר המהר"ל, המדבר זה עוד בעצם היה תהליך הלידה שלנו, עוד לא באנו אפילו ארץ ישראל. המדבר אולי הכוונה אפילו גם לפני מעמד הר סיני עוד אפילו, אבל אני חושב שזה שייך אל כל ימי המדבר. אומר המהר"ל, חמור חז"ל, הרי רק כשיצאת במדבר ישר הקרבת את הקורבנות. קורבנות, מסביר לנו המהר"ל בנתיב העבודה, מה זה המציאות הזאת של קורבן? המציאות הזאת של קורבן זה דבקות העילה בעילתו, נכון? מציאות כזאת של קורבן, אמר לנו המהר"ל בנתיב העבודה, זה דבקות העילה בעילתו, קרבה. וקרבה, אבל לא סתם קרבה, הכוונה היא קרבה טכנית, כאילו נקרא דבר לדבר. אלא קורבן זה שייך אל הקירוב אל העילה הראשונה, זה קורבן. אומר הקדוש ברוך הוא, כלום אשכח קורבנות שהקרבת לפניי במדבר, הרי מרגע היציאה כבר התברר המדרגה הזאת של דבקות ישראל בעילתם. מרגע היציאה זה יתברר. אז הישכח את זה, יש פה רק... מה זה? לא, אז הוא רוצה לומר, כי אתה יכול להסביר לפי פשוטו, הכוונה להגיד שיש הרבה קורבנות, הכוונה, הקדוש ברוך הוא הריח את ריח הניחוח, שמח בקורבנות, פלא פלאות. ואמר, לא, הקורבנות זה הכוונה, היא סדר כזה של לברר את מעלת ישראל. זה לא רק עכשיו אתה אומר קורבן כמו בימינו, בעזרת השם בני המקדש, אז אתה אומר, טוב, תור יביא קורבן, בסדר, זה מצוין, הבאת הקורבן. פה הנקודה היא הקורבן, הכוונה היא, ברגע ההולדה יש קורבנות. ברגע ההולדה יש קורבנות. קורבנות זה בעצם ישרת נכוח להשם. נפש כי תקריב, אדם מקריב נפשו לריבונו של עולם. אז ברגע הלידה כבר יש קורבנות.
כמו פשט הפסוק,
תשכח עולה, עולה זה תינוק,
כאילו,
פשט. בסדר, רגע, תכף נראה. אז זה מה שראה, זה הנקודה השנייה שרציתי לומר, כתוב בגמרא.
הנקודה היא אבל שדבר ראשון זה, שמרד מסביר שזה
העצם,
כי זה שהם מסתם
עקיר קורבנות, לא.
שהם בעצם,
נכון, זאת אומרת שיש פה דבקות עצמית.
אז הם כן קנו את זה בעצם. המדרגה של, כאילו, הטענה של יבני שהם קנו בעצם, אבל הפסידו אותה גם בעצם.
לא, אני חושב שאם קנו בעצם, אין דבר כזה להפסיד.
אבל הם אומרים גם את אותו דבר, כי כמו שאנחנו יצאנו מצרים לקרב קורבנות, אז ההקרבה הראשונה, בגלל שזה ראשון, זה עצם, אז אומרים גם, שנייה אחרי שקיבלתם תורה, דבר ראשון
שעשיתם חטאתם. חטא עגל, מסכים מאוד, כלומר, השאלה היא, אני רק מסביר את זה, אומר המהר"ל, וזה מדויק מלשון הגמרא, שהם אמרו, הרי מיד עשיתם את חטא העגל, נכון? מאוד מודגש במהר"ל, מיד זה יצא חטא העגל, זה מיד אחר כך. אומר המהר"ל, זה הבירור שחז"ל מבררים לנו, כאילו בשאלה הזאת, מה הנקודה העצמית, מה הנקודה המקרית?
כלומר, יש פה מיד כנגד מיד, כלומר, עצם נגד עצם, ככה אני...
לא, אני חושב עצם נגד עצם, לא! מיד כנגד מיד זה אומר שהקורבנות שישראל הקריבו זה היה מקרה, וממילא המקרה הזה התבטל על ידי... לא, מקרה לא צריך להתבטל, אלא זה כאילו המקרה הזה, חטא העגל מוכיח... מיד הראשון, שדם הראשון היה משהו מקרית, דבקות מקרית, לא דבקות עצמית. המערשה וגם הגרא, הקצתה מצד הפשט הגמרא, שתיהם בוצים, אצלנו בגמרא כתוב ככה, שכלום אשכח, אני מאוד התלבטתי בזה, כלום אשכח עולות אלים ופטרי רחמים. קודם כל, אני בליבי, אני לא יודע, מה זה
קודם כל פטרי
רחם? בכור, בכור, כן. אז אני לא יודע, אין לי מחשבות ולא מצאתי לחפש, לא מצאתי מספיק שהכוונה, התחלתי להגיד אולי שזה עוד בכלל לפני מתן תורה. הרי ויעלו עולות ויזבחו, זה אולי היה לפני מתן תורה, למען זה היה לפני מתן תורה, מחלוקת בגמרא לחגיגה. אז אולי בטח אם זה היה לפני, אז יש פה איזה משהו מאוד עצמי, כי אז אתה אומר, אם זה היה לפני, אתה אומר, לפני שהצטמנו בכלל, זה העצמיות שלנו. ועכשיו אדם הגריים הגיעו במשנה שצריך לומר, עולות אישים ופטרי רחמים. ואז הראו, זה הולך כנגד הפסוק, אז ישכח אישה עולה, אז אישה זה עיישים, עולה זה עולות, מרחם בן ביתנה זה פטרי רחמים. אז הם ישבו שניהם, שלוש מדרגות, כלומר שזה בא לבאר את לדרוש איך החכמים דרשו את הפסוק, הדבר הזה. אבל צריך לחפש, אני לא מצאתי על הדבר הזה, האם זה היה הקורבנות שלפני מעמד הר סיני. ואז יותר מחדש את הדבר הזה, שאתה אומר, זה קורבנות עצמיים, זאת אומרת, אנחנו בכלל לא הצטווינו, זה הטבע שלנו, מעצמנו הקרבנו את הדבר הזה, מעצמנו עשינו את זה. ואז זה בדיוק הסוגיה של המהר"ל, שזה נקודה עצמית לנו. אז אמר הקדוש ברוך הוא, כלום ישכח עולות אלים ופטריך משכרת עיניים במדבר, אמרה לפניו, ריבונו של עולם, הואיל ואין שכחה לפני כסר כבודיך, שמא לא תשכח לי מעשה העגל. כלומר, גם החטא, לכאורה, אי אפשר לשכוח אותו, כי חטאים צריך לשכוח. למה חטאים צריך לשכוח? למה צור ילדך תשי? הקדוש ברוך הוא נתן בכל אחד כוח שכחה, לשכוח את החטאים. כי החטאים זה נקודה לא עצמית לנו. אז יש כוח השכחה לשכוח את מה שהוא לא עצמי לנו.
אישה בשביל ללדת, היא שוכחת את הכאבים שהיו.
וגם רואים שכנראה, אם אדם עבר אירוע מאוד קשה, טראומטי, אפשר לשכוח. יש צד כזה שאפשר לשכוח. צריך לשכוח טוב אחרי שמאבדים את האירוע. לא לשכוח אותו לפני שמאבדים אותו, כי אז אחר כך זה יוצא פוסט טראומה לפעמים. אם אדם לא איבד את האירוע נכון, אז בעצם יש לו איזה מין פצצה כזאת שהוא שכח אותה, ואחר כך לפעמים היא התפוצצת. אבל אם הוא איבד את זה נכון, איבד בעין, איבד את האירוע בצורה נכונה, אז זה מצוין אחר כך שיש שכחה. יש, אפשר לשכוח את הדברים שהם לא עצמיים בתוך הנפש, זה אפשר לשכוח. ואז אני חושב, טוב, זה לא עכשיו, זה מאוד מאוד תלוי כל אחד איך הוא מגיב, לפי הנקודות העצמיות שלו בנפש. אם אתה, איך אדם קולט את האירוע, עד כמה האירוע הזה הופך לו עצמי, או נשאר לו מקרי, זה לפי הנקודות העצמיות שלו בנפש. טוב, זה לא עכשיו, זה נקודות. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אמר, גם אלה תשכחנה, אפשר לשכוח את זה. אמרה לפניו ריבונו של עולם, הואיל ויש לך לפני כסר כבודיך, שמא תשכח לי מעשה סיני, אמר לה, ואנוכי לא אשכחך. ראינו דאמר רב אלעזר, אמר בשם, מאי דכתיב גם אלה תשכחנה, זה מעשה העגל, ואנוכי לא אשכחך, זה מעשה סיני, עד כאן. אומר המהר"ל בתפארת ישראל, שזה שייך אלינו מאוד מאוד כל פרק למצרים, אומר המהר"ל, תדע לך, כלל גדול בתורה. יש הבדל, זה מאוד מאיר עיניים, אני לא יודע ליישב את כל הדברים. אומר המהר"ל, יש הבדל בין המילה אני לבין המילה אנוכי. המילה אני, זה בא לומר, אני עשיתי ככה. זה לא מעשה עצמי לי בהכרח. אלא זאת אומרת, אני עשיתי ככה, הזזתי את הספר, זה לא מעשה. אומר המהר"ל, כשאדם אומר את המילה אנוכי, זה בא לומר מצד המהות של הפועל. אני, זה אומר המהר"ל, זה מצד המקרים. זה לא מצד העצם. המילה אנוכי מכוונת לומר שיש פה פעולה שהיא כביכול עצמית מצד הפועל. מה זה? הנדב שקט
מידיעה.
הנדב שקט מידיעה. וזה באמת פלא, כי המילה הרי באמת אני ואנוכי זה, נכון, זה אותה מילה. זה ממש לא אותה מילה. אז המראה זה פלט לא אותה באור הזה. זה מאיר עיניים בהרבה מקומות. לא יודע אם יש את כל המקומות תמיד על הדבר הזה, אבל זה מאיר עיניים ממש בהרבה מקומות. ההבדל בין אני לבין אנוכי. טוב, אני רואה שאתה כבר חושב על השיחות של הפנסיונרים. מה אתה מדבר על הפנסיונרים שבוע? אבל תבדוק את זה, כן. אתה כבר... אני אסב בחוריך.
נכון.
בסדר, אני כבר רואה על הפנים שלך שאתה כבר מתחיל לחשבן את זה בכל התורה כולה. בסדר גמור. טוב, אז... אז אומר המהר"ל, עכשיו אנחנו חוזרים לרישא. רגע, עמוס, אני לא הרסתי לך.
לא, 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 להתאפק.
המחשב מעביר, המחשב מעביר את
כל התנ"ך. לשכוח גם
לפעמים. אומר המהר"ל, כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל. מדרגת השור, כלומר מדרגת חטא העגל, מדרגת חטא העגל, טוענים היוונים, לימדה, אין לכם חלק באלוקי ישראל. כלומר, אנא נפשי כתבית יאווית, שזה חלק, חלק השם עמו, שזה הכוונה היא ששייך אל הדביקות העליונה, תכתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל.
זה היה הקרן של השור, זה העתם של השור.
כן, אחר כך הוא היה מזכיר את זה, נכון? שזה הקרן, היא קשה והקרן היא זה. אבל תלי הארץ לקח, משהו אומר זה עניין חוזק. אבל אני רוצה להגיש עוד עניין אחד, כי אני חוזר, אני חוזר כי זה, זה כל כך מאיר עיניים על כל ההיסטוריה, על כל התנ"ך. כלומר, יוון אין לנו בתנ"ך, אין לנו חנוכה בתנ"ך, אבל היוונים, תחשבו מה זה, יש לך עכשיו מלחמה שעולה עליך האימפריה היוונית, ומה היא רוצה? היא רק רוצה דבר אחד, היא רוצה שתכתוב, אין לנו חלק באלוקי ישראל על קרן השור. זה מה שהיא רוצה. אחרי זה אמרה לי, אסביר, הוא מסביר במקומות אחרים, זה נכון שגם על המזוזה, אחרי זה אני חושב בהמשך, כי המזוזה זה צורת הבית. אדם נכנס לבית, אז הוא שם מזוזה לפתח הבית. למה אתה שם אותה לפתח? כי המזוזה היא באה להטביע חותם על כל הבית, מסביר המהר"ל גם בתפארת ובחוץ.
זה גם על המעלמה. שהוא אמר להסביר גם על המעלמה
כנגד הפתח. נכון? זאת אומרת, אתה אומר, אני לא, אני, לפני שנכנס לבית, אני לא סתם נכנס לבית. אני נכנס לבית שיש פה שם שמיים. ובעצם שם שמיים זה לא על חדר מסוים, או על ארון מסוים, או על ספר מסוים. זה, המזוזה היא על כל הבית, כלומר, היא באה לתת צורה חדשה לבית. לא נכנסת סתם לבית סתם, נכנסת לבית שחל שם שמיים על הבית. גם את זה היוונים רצו לעקור. טוב, וכן על זה הדרך, כלומר, כדאי, אני חושב, ביחס למדרגת הקודש שבזמן, שזה שייך למדרגת השבת, והקודש שבאדם, שזה שייך למדרגת המילה אולי, זאת אומרת זמן ומקום ונפש, עשן, עולם של הנפש. אז יש פה סדר כזה שכל החותמות האלוקיים שמטביעים את החותם במציאותם של ישראל, זה מדרגת המלחמה של היוונים, זה הסיבה למלחמה. אחר כך שהתנגדנו, אז הם נלחמו בנו והחריבו אותנו והשמידו אותנו ועשו וזה, כעשו, עשו, ניסו לעשות הכל והרגו. אבל זה מלחמה מסוג אחר לגמרי ממה שהיה בסדרים של המלכויות האחרות, נכון? כי המהר"ל אומר, טוב, אני אומר, כן, אקדים את זה, כי אני אשנה אותו פה את התמונה כדי לחדד דבר מול דבר. אומר המהר"ל, מלכות בבל, המהר"ל, הוא חוץ מלהזכיר את הפסוק, אומר את הכל, הרי ירמיהו אמר להם, הביאו צווארכם בעול מלך בבל, וחיו. אתה מוכן להשתעבד לעול מלך בבל? כלומר, הוא רוצה להגיד, אני פה השליט על הכל. אתה מוכן שהוא יהיה שליט על הכל? אם אתה מוכן שהוא יהיה שליט על הכל, אין לו שום בעיה להשאיר אותך. אם לא תמרוד בו צדקיהו, הוא ישאיר אותך פה בארץ ישראל, אין לו בעיה. יהיה פה, רק הכל משועבד אליו. הוא רוצה את השלטון. זו סוגיה של מלכות שהיא רוצה את השלטון. היא לא נאבקת במדרגת החוכמה האלוקית, אלא היא רוצה את כוח השררה ואת כוח השלטון, שהיא תהיה שררה וכולם יהיו לה לעבדים, ומבחינתנו תעשה מה שאנחנו רוצים. בתנאי שאנחנו כופפים את עצמנו תחת מלכות בבל. ופרס, ומדי, סוגי העושר, הכסף, תאוות הממון. הכסף נתון לך, העם לעשות בו כתוב בעיניך. הסוגיית ריבוי הממון, תאוות הממון, רוצים הרבה ממון, רוצים הרבה כסף, רוצים... מה זה?
בשר, משתה.
כן, ריבוי
גרש. לא יותר רחוק מהמשלה
מסתה. נכון, לכן פרס היא, פרס היא שייכת למדרגה שהיא יחסית נמוכה. יחסית נמוכה, זה אחר כך נפקא מינה, לא יודע מספיק היום, זה נכון שזה ישמע מצטרפים אולי לפרס. ישמע מצטרפים לפרסים. כלומר, למדרגה הנמוכה יותר שלה. המדרגה הנמוכה. כי אמר לך כך ישאל איפה ישמעאל, אז הוא יגיד בזה ראשון, זה מצטרפים לפרסים. טוב. אז זה הסוגיה, לא, אז אני אומר, זה הסוגיה, זה הנקודה של המלחמה, כי וכאילו, והמהר"ל היית אומר, טוב, כל המלחמות הם אותו דבר, נכון? כל המלחמות הם אותו דבר, בסוף כולם הרגו בנו, כולם רצחו בנו, כל המלחיות, כולם, הכל זה, הכל בסוף יצא, כשיש מלחמה, כל המלחמות נראות אותו דבר. זה לא נכון, זה בכלל לא אותו דבר, זה משהו אחר לגמרי. כל מלחמה זה עם הנקודה שלה. טוב, אז אחר כך אנחנו מדלגים, אחר כך נראה מה שאוריה הזכיר, שמה שאומר, מעשה העגל שהם חטו מיד, נכון? מיד הם חטו. אז אחרי המהר"ל הזה, המהר"ל מסביר את כל מה שאמרנו. רק עוד נקודה אחת רק באמת שלא הזכרנו. מה שאומר שכחה, המדרגה הזאת של שכחה, גם אלה תשכחנה וכולי, אז המהר"ל מסביר לנו, כמובן, זה לא שייך אל שכחה, כלומר, אין שכחה לפני כוסה כבודיך. זה לא שייך בשכחה. מה זה נקרא שכחה ביחס לריבונו של עולם? מה זה?
עשרה
וסילוק. עשרה וסילוק הכוונה היא, זאת אומרת, האם המגמה האלוקית מופיעה דרך הדבר הזה? הוא אומר בעצמי פה ב-י"ג למעלה. השכחה שנאמר כאן אין פה כשמו שכחה שהוא אל האדם, כי חס ושלום שהיא נאמר כאן שכחה בו התברך. ועל השכחה נאמרת, כאן רצה לומר עשרה וסילוק מאיתו. כמו שנאמר בתור רצון הזבני השם, והיינו הסילוק והעשרה מן השם התברך. ואמר, תשכח אישה עולה, כמו שאין סילוק לברי בטן שלהם מן האם, לרוב הצירוב והחיבור שיש להם אל בנה, כן אין סילוק וצירוב ופירוט וישראל מהשם יתברך, לרוב החיבור והצירוב שיש לישראל עם השם יתברך, מצד שהם כמו בנים נחשבים. אז המילים האחרונות שמצד שהם כמו בנים נחשבים, לזה קראתי על זה, כי יכולת לקרוא ודירה להתבלבל, מרוב החיבור, מרוב החיבור, זה כאילו רוב החיבור כמותי. נקודה רוב החיבור, הכוונה היא, זה חיבור איכותי, זה חיבור עצמי. כמו האמא לבן, שאתה אומר, זה חיבור עצמי, כמו האבא לבן, שזה מדרגה של חיבור, של חיבור עצמי.
מה זה עשרה וסילוק?
מה זה?
מה זה עשרה וסילוק?
עשרה וסילוק הכוונה היא, שהמגמה האלוקית מופיעה דרך הדבר הזה, להסיר ולסלק, זאת אומרת, המגמה האלוקית מופיעה דרך דברים אחרים, דרך כיוונים אחרים. כמובן, רק נצרף פה את הנקודה הזאת, אני חושב שצריך לצרף פה ויתבר לנו בסוף הזה. ולמה אפשר לטעון שיש עשרה וסילוק? כי אתה רואה שיש ארבע מלכויות. נכון? כי אנחנו כל הזמן אחוזים מתחילת הספר פה. יש ארבע מלכויות. כי בכל ארבע מלכויות זה איזה חשבון של עשרה וסילוק. כי הם, כמו שכתוב בדניאל, הם לוקחים את המלכות שלהם, מלכות עליונים קדישים. אז זה אז מלכויות כאלה שיש להם איזה כוח אלוקי.
עולים ליורדים.
עולים ליורדים. חייבים ללכת את השיעור של הרופי. כל הכבוד. לא, אתה צודק. הוא ראה את הרבה מסכים על זה. כלומר, אני אסביג את זה, אני חושב. נכון, נכון. נכון, זה בדיוק שייך לך. כלומר, עולים ויורדים, זאת אומרת, יש להם איזה תוכן מוגבל, אנושי. וכיוון שיש להם תוכן מוגבל, אז הוא ראה אותם עולים בסולם, ואחר כך יורדים. כי כל מה שבונה אומה, זה שהיא מופיעה את התוכן שלה במציאות. יש לה מה לומר, יש לה מה לחדש בהיסטוריה. אז יש לה מה לחדש, אז
מסורפת,
יש לה כוח. יורדת, כי היא הגיעה לפסגה. ואחרי העלייה יש ירידה, כי זה בדיוק מה שחזר אומרים על יעקב. הוא אמר, מה, אני אעלה, אני גם ירד. כי כל אחד עולה, מגיע לסוף, מגיע לסוף, הוא יורד. אז אם אני אעלה, אז אחר כך בסוף, יקריא לי ירידה, כמו שיש לאומות. אז ראה יעקב את השלוש מלכויות עולות וירדות, כי שלושתם שייכות לצדדים מוגבלים. ראה את מלכות רביעית, קראנו בהפטרה, אם תגדיע כנשר ואם בין כוכבים שים כנך, משם מורידך לאום השם. אז גם אם אתה חושב להיות שייך אל הדבר הכי גבוה מבחינה חומרית, הכוכבים והנשר, משם מורידך לאום השם, גם מלכות רביעית יש לה ירידה. אומרים חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, אל תראה יעקב, אל תראה יעקב. המדרגה של ישראל היא לא מדרגה מוגבלת. היא מדרגה שתהיה לה עלייה ועלייה ועלייה ועלייה, ולא יהיה לה ירידה. לא יהיה לה ירידה. אני משתמש בשורש של הרב, למרות שאנחנו לא עושים את זה. זה שום כזה, הרב עובדים להרד, צריך ללמוד מהרד, לא את זה. הרב אומר שנכון, האומה שייכת למדרגה של האידיאלים הבלתי גבוליים. כל חטיבת התעלות העולם, כל מאמר עבודת אלוקי, ודבר עבודת במקומות בעורות, האידיאלים הבלתי גבוליים. אפשר לעלות בסולם ממדרגה למדרגה, ממעלה למעלה, בלי לרדת. לא יהיה ירידה. כי כשיש דבקות בעצם, אומר המהר"ל, אז ממילא גם האידיאלים שבאים מתוך הדבקות בעצם, הם מדרגות אלוקיות שהן בלתי גבוליות. אז יש לך תמיד לאן לעלות ממדרגה למדרגה, כי יש לך דבקות בעצם, זה מדרגה אלוקית שנמצאת באומה. אז אם אלה גם הופעת החיים של האומה היא אלוקית, אז האומה תמיד תעלה ממדרגה למדרגה, ממעלה למעלה.
מה אני מזכיר את זה גם סביב
מי זה? מי מסביר?
המדרש כאילו שהמן לא ידע שבאותו יום שמשה נפטר, הוא גם נולד באותו יום. שכאילו המדרגה של עם ישראל זה משהו שהוא לא נגמר.
כן, כן, זה פה באור חדש. באור חדש, באור חדש.
אבל לא באתי לבד את התירוץ לגבי מעשי העגל, כאילו. כאילו, נגיד, הקורבנות זה מראה שאנחנו עצמיים, למה זה מראה לנו שכאילו העצמיות שלנו גם בליפול בחטא אחרי זה, כאילו, חטא העגל, איפה נכנס כאן, כאילו, החטא מוסף?
כן.
כמו הוכחה שהחטא הוא מקרי.
אז אני לא יודע אם אני חושב שהמהר"ל עכשיו עצמו הולך להביא הוכחה, אלא הכוונה זה ברור הסדר האלוקי של הבריאה. כלומר, אנחנו לא, כשהרמה של המדרגה נפלה למדרגה אלוקית, זה לא שאתה המצאת את זה מאיזה סבור שלך. זה ריבונו של עולם אומר, אני ככה יצאתי את ישראל, בראשית בשביל ישראל שנקראו בראשית, מה שהתחלנו בזה בהתחלה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ואחר כך יש לך את ארבע מלכויות שמתפשטות לדלת צדדים. אז ריבונו של עולם הודיע לך את סודות הבריאה. והייתי ממשיך אולי רק את מה שאתה אומר. ומי שמתבונן בעין שכלית, אנושית, כמו היוונים, באמת הוא יכול לטעות בזה. כלומר, זה לא באמת סדר שמתבאר לך לפי המדרגה השכלית האנושית, להבין שיש בחירה אלוקית בעם. זה השכל האנושי לא יכול להבין את זה, לכן בדיוק בזה היוונים נלחמים. אבל כמו שאני אומר לך, יש פה סדר אלוקי. באמת הסדר האלוקי הזה הוא לא עכשיו נתון לכל החטאים, לכל המקרים, לכל הזה. זה לא שייך לכל החשבון הזה בכלל. כן, לא, אז אני אומר, אני משתמש רק בשאלה שלך רק כדי לחדד את הנקודה הזאת, שבאמת כשאתה מסתכל לפי השכל האנושי, ככה אתה יכול להסביר הכל. ככה אתה יכול להסביר הכל.
הרב, כן מתייחסת לזה בצורה חיובית, שכן קורבנות כיוון שהם היו כל כך מיד, והם לא מצויים. דרך אגב, אני כן חושב שיש הוכחה לזה שוודאי זה לפני מתן תורה. זה ודאי, הוא אומר, מה זה, זה לא שכח שיהיה... אמן, כי הוא חוזר כמה פעמים שזה יהיה מיד, שלא...
כן, זה שראה מיד, זה בתוך שבעה שבועות, או מיד,
אחרי שבעה שבועות. כל המאמור שלהם יצאו ממצרים, די שלוש שתמים נכנים, ונזבחה להשם אלוקינו. אנחנו לא יודע מה נעשה, מה נעבוד, אומר רשי שלא נדע כמה צריך בעד העבודה, כמה קורבנות. לא מבטרים על הקורבנות, כי זה כל המגמה, ישר מצרים, ישר לקורבנות.
כן.
אפילו דרך שלושת ימים, כלומר זה...
אנחנו עושים רמוזים שהיה דבר כזה. יש לנו רמוזים שהיה קורבנות ב...
ויעלו עולות, זה מה שהיה.
לכן המזכרתי, למען דה אמר, שזה
לפני מתן תורה.
שמה?
אותו של לוי, של עבודה עבודה זרה.
נפנחת העגל, לא? אנחנו אומרים נפנחת העגל. זה היה מיד. לא, ודאי מה שאמר לא רוצה להגיד פה, זה היה מיד ביחס לחטא העגל. אז זה ודאי לפני מתן תורה. לא, לא, לא הבנתי מה, איפה אפשר להבין אחרת.
אנחנו מחפשים...
לא, לא רואים בפועל שנקראו.
אני אומר, אנחנו
מחפשים את המשקור. לא, יש לנו ויעלו עולות. אם המערב מתכוון, אני חושב.
כן, כן, אבל היה עולות. ולמה דאמר אחד שזה שני מתן תורה, זה מובן. למה דאמר שאתה מתן תורה לא מובן. וגם למה דאמר שאתה מתן תורה, מה זה פטרי רחמים. לא, זה מאוד מתבקש, אבל אנחנו חושבים לזה מקורות, לבסס דברים לא...
שפטרי רחמים,
הבנתי. למה זה פטרי רחמים. טוב, אומר המערב, לא זה מה שאתה שואל תור, זה הנויכי השם אלוקיך. אני לא יכול להשאיר לוקחה, ככה צריך להבין את מדרגת עשרת הדיברות. וזה מאוד מעמיק את הדבר הזה, של הדרשה של מה שחזל אמרו, כי אני חושב שצריך אחרי המרצה לקרוא את הדרשה אחרת לגמרי. קבלו מלכותי, אחר כך קבלו גזרותיי. נכון? והיה אפשר לצייר את זה, הכוונה קבלו מלכותי, זאת אומרת, אתה אומר, אתה מכיר עכשיו בשלטון ראש הממשלה, אחרי שאתה מכיר בשלטון ראש הממשלה, עכשיו אני מוכן לגזור עליך. ככה אומרים חזל, מצגרים, המלך בא. תגזור עלינו גזרות, כלומר אנחנו רוצים להיכלל בממלכה שלך, אבל אני אומר לך, טוב, קודם קבלו מלכותי, אחר כך קבלו גזרותיי. ואז אפשר ככה לצייר שזה דיבור הנויכי לעומת אחרי זה כל התורה כולה. המהר"ל לא מצייר את זה ככה, נכון? כי המהר"ל אחרי כל מה שאמרנו, הוא אומר, הנויכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, הכוונה היא, זה הנויכי שפעלתי, זה הנויכי לא השכיחך, זה אנה נפשי כתביתי אהבית. זה הסדר שפעולת יציאת מצרים זה פעולה שהיא שייכת לסדר כזה של הופעת המהות האלוקית. זה אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. לכן אין בזה מצווה ספציפית. ואני מאוד מתלבט, אני לא הייתי מונח בזה מספיק טוב, רציתי לקרוא פרק למצרים בספרת, שכוונת המהר"ל היא לומר, וזה המצווה, להתרומם אל המדרגה הזאת. כי הוא אומר, הרי יש עשרת הדיברות.
מה דיבר
הנויכי? מה אם דיבר הנויכי? אז אפשר להגיד, כן, יש עשרת דיברות, אבל זה לא מצווה. אבל נדמה לי שהנהר"ל בתפארת הוא לא אומר ככה, הוא אומר, יש עשרת הדיברות ואנוכי זה מצווה. ומה זה המצווה? המצווה זה להתרומם אל הבנה הזאת של אנוכי השם, אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זה כל מה שאנחנו אומרים, שהכוונה היא אני אשר, כי אמר המציאה אומר ככה, היה אפשר לומר, כמו שאמר המוכיח שלנו ככה, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אני יודלת בעמודה ימנית למטה. וכבר הקשו רבים, וכבר הקשו כמה חכמים, כי לא נזכר כאן שום מצווה, רק היה לו לומר, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, לכך יהיה לך לאלוקים. וכאן לא אמר דבר ציווי כלל, עד שהרבה נבוכו בזה ונדנו מספר אחר לעשרת הדיברות, והוציאו אנוכי מכלל עשרת הדיברות, כמו שדארנו בחיבור תפארת ישראל, אבל עיקר הפירוש הוא שאם אמר אנוכי השם אלוקיך, לכך יהיה לך לאלוקים, אם כן היה זה משמע שהוא יתברך אלוה להם, תולה בישראל. כלומר, זה תלוי בכוונת ישראל. והיה זה משמע מצד העלול שמקבלים השם יתברך לאלוקים. ואם כן, אי אפשר שיהיה סילוק לזה, דבר, וזה לא ככה, ואם אי אפשר שיהיה סילוק, אם כן, אי אפשר שיהיה סילוק לזה, דבר שהוא מצד העילה. וזה מה שהזכרתי לכם את תפארת, שאנוכי זה מצד העילה ולא מצד העלול. אז מה הציווי באנוכי? זה בדיוק הציווי. הציווי באנוכי אשר אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, זה לדעת את הגודל של בחירת ישראל, שזה לא מצד שאנחנו החלטנו ואנחנו קיבלנו אותו אלוקים, מצד זה הוא אלוקים לנו. אלא מצד שהוא בחר בנו, מצד שהוא קרא את שמנו בשמו.
רק פה זה התשובה ליוון, נכון?
מה זה?
רק פה זה כאילו התשובה ליוון. כן. כאילו עד עכשיו זה היה מתשווה ושווה, כאילו עד כמה שאנחנו, עם ישראל כאילו נבחר לו דם יד, כאילו מדרגת עצמית של יציאת מצרים, אבל לא, שנייה כמה זמן תורה, זה מדרגת עצמית שירדת, כאילו. כן. לא, זה בכלל, זה לא עצמי, זה כאילו מעבר לעצמי, ככה אמרתי את זה, כאילו... כאילו דיברנו על
מדרגה
עצמית מול
נפילה
עצמית, משהו כזה,
ועכשיו המהלן
נראה
לי כאילו... שהבחירה היא מצידו, והנפילה היא מצידו.
אבל זה יותר מעצמי כאילו ככה...
לא, לא, זה אני חושב שאני רוצה לומר עצמי. כלומר, זה מצידו. אתם זוכרים מה הרעל על אונס? לא יוכל שלך כל ימר, נכון? ואומר המהרעל, האונס זה פעולה מצידו. לכן הוא לא יוכל שלך. אחרי שהוא פעל עליה לא בבחירתה, הוא לא יוכל שלך כל ימר. אז אומר על הענק, זה שאנחנו מצדנו אמרנו נעשה משמע, זה זכות מאוד גדולה, זכות מאוד גדולה. לא צריך להגיע לתוספות, שחזרנו בנו וכו', לא, זה זכות מאוד גדולה שאמרנו נעשה משמע, זה פרב לא שאמרנו נעשה משמע. כל זה בכלל מדבר על המישור הבכירים מצדנו, פרב לא שאנחנו בחר, אבל מתן תורה זה בכלל לא מדבר על המישור מצדנו, זה רק מדבר על הבחירה מצדו, ולא המדרגת מצדנו. ואתם זוכרים לכן אמר על המנה שמתן תורה הוא ביום ה-50 ולא ב-51. כי מה שדחינו ל-51 זה הרצון מצידנו להתכונן. הקדוש ברוך הוא מצידו זה היה יום ה-50. מתן תורה וקבלת תורה, מה שאמר על המנה, נכון? קבלת תורה זה הבחינה שלנו, מתן תורה זה מצידנו. כן? אז אני מסכים, פה זה התשובה. פה התשובה, בעצם האנוכי הזה זה לא שייך סילוק ועשרה מאיתו, זה האנוכי לא ישכחך. לא, אני רק אומר שגם זה המצווה, זה מצוות האמונה לפי המהר"ל. לא רק שאתה אומר, אני מקבל עליי את הקדוש ברוך הוא לאלוקה. לא. הקדוש ברוך הוא קרא את אלוקותו עליי, ואני עכשיו מקבל את המדרגה הזאת.
זה לא כמו הפשט
של קבלו מלכותי, כאילו שזה תמיד. כן, זה לא כמו הפשט של... לא, אני אומר, זה הפשט של קבלו מלכותי, זה מה שאני רוצה לומר.
זה
הפשט של קבלו מלכותי, זה לא הפשט של קבלו מלכותי.
לא כמו שהיינו חושבים
שכאילו. כן, כן.
מצווה בידיעה ביוון היה פה, נכון? אי אפשר להבין את השיר בחר בנו.
אי אפשר להבין את שורש הבחירה. למה הקדוש ברוך הוא בחר? מה נעים גורלנו? זה גורל אלוקי. זה שייך למדרגה האלוקית שלנו. כן. עד כאן חלק א'. עכשיו בואו נראה נקפוץ לחלק ב'. אצלי עמוד ט"ו בעמודה ימנית. אחרי שהוא מדבר על סוף מדרגת יוון, אנוכי לא אשכחך, עכשיו הוא, עד כאן זה בעצם מלכות שלישית. בעצם מי עמוד ט"ו, עמודה ימנית, דרך 10 שורות מלמטה, ועוד ראה דניאל חיה רביעית. והיא משניה מן כל חוותה. בסדר? ושם יש לנו... זה המדרגה הרביעית. אז אומר המהר"ל, אז בוא נקרא רגע קצת בפנים, וכבר אמרנו למה, וכבר אמרנו כי דבר זה נגד מה שאדם כלול מן אלו ג' דבורים, שהם כוח גופני שיש באדם, ויש בו כוח נפשי, ויש לו גם כן כוח שכלי, ואין אלו כוחות מחולקות, מה שדיברנו על הרמב"ם, שיטת הרמב"ם, שאם כן יהיה לאדם ג' נפשות, כמו שכתב הרמב"ם ז"ל בהקדמת הפרקים, אבל יש באדם כוח משותף לכל אלו ג' חלקים ביחד, ואין כאן מקום זה לבאר, כי כך הם דברי חכמים בכל מקום, וביארנו דבר זה בכמה מקומות. אז דרך דורכם רק אמרה לשיטתו, אני רק אומר בסוגיים, שאמרה לשיטתו, אני לא זוכר באיזה מקום הוא אמר זה, שכחתי, אבל בטח לא הרב ארטמן יביא את זה, שזה כנגד, הוא אומר, זה מה שיקרו המקובלים נפש רוח ונשמה. מדרגה השכלית, כמו שאור נפש החיים, זה שאור הנשמה מתנוצץ בשכל. והמדרגה הגופנית זה הנפש, שהיא מחוברת למדרגת הגוף, והמדרגה הנפשית זה הרוח. כך אמר לה אומר, זה מה שיקרו המקובלים נפש רוח ונשמה, ולא זכור, הוא אומר, הדברים ארוכים, אני יכול להסביר לך, אבל תראה שזה פשוט שזה ככה. זה דרכו של המהר"ל, ככה זה.
מעניין, כאילו נפש, זה לא
כן, כן. ובאנו דבר זה בכמה מקומות, וכולי, ואמרנו, כי הדיבור מן האדם, מה שנקרא אדם חי מדבר, הוא הכוח הרביעי, אשר הוא כולל האדם בכל שלושת הכוחות, שנקרא כל האדם חי מדבר. וזה מפני שהדיבור כולל כל הגימל חלקים, כי הדיבור שעל ידי הלשון, שהלשון הוא כוח גופני, והוא צריך לפעול לדיבור על ידי הנפש, שהיא נפש פועלת, וכל דיבור צריך גם כדי לשכל, שהרי הבהמה אינה שכלית אין הדיבור. ולפיכך, כאשר השם יתברך העמיד ד' מלכויות מושלים בעולם, אני מדגיש שוב חזרת המילה מושלים, כי זה מה שדיברנו, כי כל סוגיית הדלת מלכות זה מה צורות השלטון השונות בעולם, ראוי שיהיו כפי עניין האדם אשר אליו ראוי הממשלה, ולכך עד אני אהיה לחיה דלת משמע מכל חיות, מפני כי חיה רבית יש בה כל, אצלנו כתוב של, צריכים לתקנו כל, יש בה כל אלו ג' כוחות, אז נכון, אלה זה ההוצאה שלכם, היא לקחה את כל הטעויות של זה, ועוד הוסיף עליהם, כהנה וכהנה, עוד זה, שכל אלו ג' כוחות והיא כוללת כל ג' אבל ג' כוחות הראשונות כל אחד ואחד מהם חלק אחד רק המלכות הרביעית כוללת כולם והמדרש הזה שעוסק בארבע מלכויות הוא אחר כך בו זה עם... כי המדרש משהו מביא אני לא יודע, צריך לעשות פסקה חדשה אבל זה לא טוב הפסקה החדשה הזה כי זה ישר, המדרש הוא דייט דרבי יוחנן כלומר המדרש למעלה אומר שמלכות שנייה היא נקראת זאב, ואז המדרש אומר, זה דייט לרבי יוחנן, דבר רבי יוחנן, על כן, יקם, אריה מיער, זו בבל, זאב הרבות יש עודדם, זו מדי, אז אתה רואה שמדי נחשבת לזאב, נאמר שוקד על הרם זו יוון, כל היצא ממנה יתערף, כל היצא ממנה יתערף זו אדום, למה? כי רבו בשם עצום משורותם, חזה אביץ, וארו, עכשיו הוא מדבר על החיה השלישית, ארו אחרי כנמר יוון, שהייתה עמדת בגזרותם, לא ישראל, קיבלו לכם על קרן השור, שאין לכם חלק לעולם הבא. זה הגרסה שמה, בתר דנה וחזית, ועכשיו אנחנו חוזרים למלכות רביעית, בתר דנה חזו אבית וחזי עם לילה, והוא חי ברביעה דחילה ונתניה ותקיפה יתיר, אז עוד יום דניאל ראה שלושתם בלילה אחד, ולזו בלילה אחד, למה? רבי יוחנן אומר רב שמעון בן לקיש, רבי יוחנן אמר ששקולה כנגד שלושתם, רב שמעון בן לקיש אמר יתרה משלושתם וכו' וכו'. טוב, אז המדרש אומר לנו, היא שקולה כנגד שלושתם, היא יתרה כנגד שלושתם. שלושת המלכות הראשונות. בין אדום לבין בבל, מדי
לא, מה ההבדל בין יתרה לבין שקולה?
שקולה זה שווה.
שקולה זה שווה כמו כולם, ויתרה זה מת.
יתרה זה עוד יותר מכולם. עוד יותר
מכולם. מה יותר גדול? אני בטוח שדווקא ריש לקיש ממעט.
לא, רביעית היא הרבה יותר
גדולה. שיתרה מכולם, אבל הוא אומר, מיחד.
היא הרבה יותר גדולה מכולם. לא, הרבה יותר גדולה מכולם. כן. אומר המהר"ל, אז המהר"ל, אז עכשיו פה הוא עוד פעם לוקח אותנו לטיול קטן בכל שלושת המלכויות. הוא מוסיף פה איזה נקודה, אני רק רוצה לקחת רגע נקודה אחת מלכות יוון ואז לחזור רגע חזרה לאדום. המהר"ל פה אומר על מלכות יוון בתזיין בעמודה שמאלית. אחרי זה נחזור למלכות אדום שישקולה כנגד כולם. בתזיין בעמודה שמאלית. מתזיין בעמודה שמאלית עד יוזיין בעמודה ימנית הוא בעצם תזיין בעמודה שמאלית בשורה עשירית בערך, מלכות שלישית. מלכות שלישית, אחרי שהוא מסביר שמלכות פרס, הגזרה הייתה על הגוף, כי הם גופנים, הוא אומר, מלכות שלישית לא הייתה מבקשת רק להתאמן מהתורה השכלית. ולכך ראה אותו דניאל כמו הנמר שהוא אז, ולכך היה נוהג במידה זו במלכותו, כי אז פנים הוא עומד כנגד אחר ומתנגד לו, ואינו רוצה שיהיה לאחר שהוא מעלה. אז פנים הוא לא רוצה שיהיה לאחר שעלה ישראל מעלה אלוקית. רק הוא עומד בעזותו נגדו, ולכך המלכות הזה הייתה עומדת כנגד ישראל בעזות, ולא ירצו שיהיו שומרים דת שלהם כמו שהוא מנהג העז שהוא מעיז כנגד אחר. ואין עושה דבר זה שיהיה גדול וחשוב כמו שהיה מידה זו למלכות הראשון, שהיא הייתה רצתה להרגיש חשובה. כלומר, אם תביאו את עצמכם בעולם מלך בבל, תיתנו לו חשיבות, אז הוא לא ילחם בכם. ולא שהוא עושה כדי שיהיה הכל תחת רשותו, רק שהוא עומד נגד אחר ומתנגד לו שלא יהיה כשנגד לו שום מעלה. וכך מלכות יוון, ולא היה להם תועלת מה? אין לך שום תועלת בזה. במלחמה הזאת. אתה לא רוצה כסף, אתה לא רוצה כסף. רק כמו הזבנים שאינו נהנה בעזותו, רק משהו מתנגד אל אחר. וכולי וכולי וכולי.
הם נלחמו על כל החיים שלהם?
מה זה?
הם נלחמים על כל החיים שלהם. כאילו אם יש חוכמה אלוקית, אז הם נמחקים.
נכון.
זה מלחמה של פחד קצת, אבל...
נכון, נכון, נכון. אז המלחמה בתור במישור החוכמה, הם לא צריכים להימחק. מה הבעיה שיש חוכמה אלוקית גם? ואתה תהיה בסוגת החוכמה האנושית.
זה סותר אותי.
לא סותר. לא סותר. העז בנים הוא חייב להגיד אני הכל. אם יגידו שיש חוכמה אלוקית זה סותר. אבל זה לא סותר. אתה תהיה פילוסופוס חברנו. אנחנו נכבד אותך ונעריך את החוכמה שלך. ונגיד אבל יש מעבר לחוכמה עוד דברים. אבל העז בנים הוא לא מוכן שיהיה לו עוד דברים מעבר לחוכמה. כן, אחר כך על הכנפיים. אבל מה שאני אעשה לו, אומר המרן, וזה נחושת אחר כך. יש פה מישהו למד כימיה. מה נחושת? אני זוכר בטבלה של המתכות, האם זהב, זהב וכסף זה מתכות רכות. זה נכון, שנחושת, אני לא זוכר מה השלישה.
נמצא הצבע אולי?
מה זה?
נמצא הצבע.
נמצא הצבע שמה?
צבע כאילו אדום, לא יודע משהו, אז כזה.
נחושת זה אדום, כשמתיחים אותו, אז הוא די אדום. לא, אבל אני רואה שאני רוצה יותר לומר, כאילו יש לנו שני דברים, אמר למעלה, אם נזכור למעלה, שהנקודה שלהם הייתה החוכמה. הם רצו להשליט את החוכמה על כל העולם. ופה אמר לה אומר, הנקודה שלהם הייתה העזות.
מחבר אותם בלתתם.
מה זה?
וזה כבר מה שמחבר אותם, את החוכמה הזאת.
כן, זה מה שאני רוצה כאילו אמר. הכוונה היא, יש פה איזה צד כזה, שכשאתה נמצא על מישור החוכמה, אם אתה קולט לא טוב, אז כאילו יש פה איזה צד כזה שאתה רוצה להשליט את כל חוכמתך על כולם. זאת אומרת, סדר כזה שבאמת המעלה של החוכמה הזה שהוא כאילו הכי טוב, הכי יודע. לכן יש פה איזה צד כזה של עדות שהוא לא מוכן שיהיה אחר שיודע יותר טוב ממנו, ונראה לו שהחוכמה האלוקית סותרת את החוכמה האנושית. אז אין, זה מלחמת עולם. מלחמת עולם תהיה. ואחר כך המעלה יש בנתיב הבושה פרק ב', כי כתוב, היו שמך אשר על ראשך נחושת. היו שמך אשר, והגמרא על זה דורשת.
זה לא מצד הצבע?
זה מצד הצבע. המהר"ל אומר שם שזה מצד זה שהוא לא משפיע. הוא לא מוכן לתת למשהו אחר. הוא לא מוכן לתת שום דבר למישהו אחר. מה זה? הנחושת היא הכי חזקה, אני לא יודע אם את הדבר הזה, היא הכי חזקה, היא מאוד חזקה, הנחושת. אני זוכר את הטבלה, אני לא זוכר את מה השלישית, אני זוכר בטבלת המתכות, יש את הטבלת המתכות, עשו לפי האופי של המתכות, אז זהב הכסף זה במתכות רכות, אני לא זוכר את מה השלישי, איפה הנחושת עומד. אבל המהר"ל אומר פה עוד כמה דברים שאני לא יודע איך להסביר אותם מספיק טוב. הוא אומר, אז פנים הוא נהנה בזה שהוא מתנגד אל זולתו. זה כאילו מזכיר כמו החכם שרוצה להתנצח. יכול להיות שהוא יודע שהוא לא יודע את הכל. אבל הוא נהנה בזה שהוא מראה לשני שהוא לא יודע כלום. אבל זה צריך עוד לי ביאור, החוכמה והעזות, איך הם מתחברים? אתה אומר שיש בעמוד י' א' ששם הרב מסביר?
כן,
זה ב'.
כן, אבל. אומר לנמר, מסביר את הנמר, ואז מסביר למה הנמר והעזות שייכים דווקא לחוכמה.
כן, אבל גם שם הוא אומר שהוא יסביר אחר כך.
ולאו יש הנמר, כל הדבר הזה. החוכמה היא דווקא כאילו אז זה בין פריצת גבולות, זה כאילו הפריצת גבולות הכי גדולה, כאילו הכי הרבה שיכולה להיות דווקא בחוכמה, כי כאילו זה מה שאין לו באמת סוף, כאילו בן אדם שהוא אז הוא חשוף למורה בבית ספר בסדר, אז כאילו התנגדת רק במשהו אחד, אבל באמת כאילו הזאת במובן המלא שלה יכולה להיות רק בחוכמה, שהיא כאילו לשאול את כל השאלות, לפרוץ את כל הגבולות, כאילו... אבל זה זה, זה לא מעט קשור, אני לא יודע.
אני חשבתי שזה יותר משהו פה שאתה אומר, יש אחד שחוכמה ולא אכפת לו מאחרים. אבל אם אתה אומר, זה מלכות החוכמה, אתה אומר, זה מלכות של חוכמה. כלומר, כוח יוון זה כוח חוכמה. להמליך כאילו את החוכמה האנושית בעולם. זה המטרה שלהם, להמליך את החוכמה האנושית בעולם. אז אחד שהוא תאבדן, הוא רוצה להמליך את התאבות שלו בעולם, בסוף הוא לא יתאמץ יותר מדי. כי בסוף הוא, אחד שהחוכמה רוצה להמליך את בעולם, אומרים, כל העולם הזה סתם חבורות ומרצים. אנחנו צריכים להביא את הקדמה. אז זה, כאילו, להמליך את החכמה בעולם, זה כאילו המציאות הכי הכי חריפה שהוא רוצה עכשיו להמליך אותה בתוך כל המציאות. להמליך את סדר החכמה בעולם. אבל זה לא מספיק מבואר לי הדבר הזה.
אני חושב שהוא
יכול
להסביר הכל.
מה זה?
הוא יכול להסביר הכל, שהכל כאילו לפיו.
כל
זה, כאן הכל
זה ההבנה שלו, חוכמה
כאילו...
כן, אני מסכים, אני חושב
עוד הייתי מוסיף. מה שהקודר מסביר על הפילוסופים, מלכות השולטת היא פילוסופית, זה היה השלטון שלה.
כן, זה מה שכאילו התגשתי ממלכת החוכמה, להסביר הכל לפי החוכמה, כל שיהיה מוסדר רק לפי מעלת החוכמה.
ואלה גם, אין משהו
כאילו
שאני לא יכול להסביר, הכל כאילו על פה...
אני מסכים.
והכוח החוכמה מתגלה דווקא מתנגדות, כאילו בכסף יש לך הרבה כסף, אבל אתה הכי חזק. בחוכמה אם אתה לא מתנגד, זה לא מתבטא כאילו את זה פה, כולה בגדול להירם את זה.
עדיין, אחרי כל הדברים, אני לא יודע אם היו שואלים אותי לחבר את החוכמה והעזות, אני לא יודע אם עכשיו אם הייתם מחבר את החוכמה ואת העזות ביחד.
אני מחבר את זה דווקא כאילו מצד לא הראשון לענן. כאילו, החוכמה נפנה דווקא בעזות, כאילו, ביכולת
ישראל
פה השאלה, כאילו, גם שם עובר איזה עם ישראל יותר, אני חושב שם ישראל, כאילו, בבית ובית יותר עם ישראל, אני חושב שם ישראל, לכן, כאילו, עם ישראל, שם מאזים שבאומות, כאילו, יותר רעלה. כן, וזה אני חושב
שייך למדרגה, אני מסכים מאוד, זה צריך לצרף את זה, ושייך למדרגת הזאת אלוקית. אני חושב שזה שם חוכמה של עם ישראל, שהמסע שייכים לחוכמה, לכן
שוב יותר לעזור, כאילו, זה המחוכמה
של...
כן.
מחלה את זה,
כן, נכון, נכון. החומר שמתפעל לעומת השכל, החומר מקבל התפעלות, לעומת החוכמה שהיא הפועלת, כן. טוב, אז המהר"ל מכניס אותנו רק כזה עוד נקודה אחרונה. יש פה חשבון כזה שארבע מלכויות, המלכות הרביעית, סליחה. המלכות הרביעית זה המלכות הכי כללית. היא שולטת הרבה יותר. החיה הזאת, אינטני ותקיפה מאוד, היא הכי שולטת מכל הדברים כולם. למה? אומר לנו המהר"ל בנצח, חייבים אני חושב להשלים פה מנצח תרח י"ז, אומר המהר"ל, היא שייכת אל חשבון כזה שכאילו היא מציבה תמונה כללית בכל העולם. היא כאילו יש לה סדר כזה שאתה אומר, הכל פתיר. הכל פתיר. מה זה? כן, הכל פתיר. אני בא באחד הערכת... שמעתי אומר כזה אין ביהודי אחד מאוד חביב, צדיק כזה עיר השמיים, הוא היום איזה דוקטור או פרופסור לפיזיקה, יודעים ממש עיר השמיים, היה לו, כמו שמלמדו על החוכמה, הוא היה חייב ללמוד את הכל וכל הדברים, וזה היה דובר אנגלית, והיה קורא את כל הספרים ברפואה לביולוגיה וזה וזה וזה, שקדן גדול ממש, אני אגיד לך כמה, זה ברוך השם יהודי מיוחד, אני בואו אני חייב לספר לך איזה משהו, קרה הדברים בהיסטוריה, היה, זה לא כל כך הצחיק אותי, נתפס לי בראש, ב-1897 הייתה ועידת מדענים בכל אירופה להתכונן לקראת מה שנקרא בזמנם המאה ה-20. ואמרו, יש שלוש בעיות שרק אותם אנחנו לא פותרים. אם פתרנו את השלוש בעיות האלה, אז אנחנו פותרים את העולם פתור בידינו. הכל נמצא בידינו. זה עדיין והזה. אני לא זוכר בדיוק את שתי הבעיות הזה, אבל הבעיה השלישית שהכי הצחיקה אותי לזה, זה הכוונה, מה עושים? התחיל עושר גדול. כל אחד היה לו סוסים וחמורים, כי הוא לא הלך ברגל, הוא הלך על סוסים וחמורים. בפתח של הערים הצטברו הרים של זבל של סוסים וחמורים. מה עושים עם הרי הזבל של חיליה שמצטברים בפתח הערים של סוסים וחמורים? חייבים לפתור את הבעיה הזאת. אם פותרים את הבעיה הזאת ועוד שתיים אחרות, זה משהו בפיזיקה, וזה, ועכשיו אנחנו, העולם הגיע אל המנוחה ואל הנחלה, בלענו עולם שלם, יצרנו את העולם שלם, הכל יהיה זה, זה היה ועידת המדדים של אירופה בשנת 1897.
הם
היו את הטסלה. מה זה? אומר המהר"ל, הם מציירים תמונה שלמה. וזה מה שהוא היה אמר, שזה צריך להוסיף מזה. אנחנו זוכרים, יש שם איזה ציור כזה מאוד מיוחד של חז"ל,
שיש שם קרבות בין הנסיכים לבין הדוחסים, והם יוצאים כל יום, עושים קרבות אחד בשני, ותמיד כל יום מישהו אחד נהרג. שנדמה לי שהמהר"ל שם מסביר את מה שאמרתם, כאילו, זה חורק. זה לא עובד טוב, בסוף. אתה רואה שחסר פה הערך האלוקי של העניין, זה לא עובד טוב. אבל בציור החומרי, שהצלחת להסביר את הכל, פיזיקלית וכזה וכזה וכזה, זה כאילו הצלחת להסביר הכל. ואז אחר כך הוא הראה לי מה שבגלל הדבר הזה, והוא הראה לי, אגב, מישהו אחר הסביר לי, היום אנשי מדע, הם יכולים להסביר לך הכל, ואני לא אומר זה לא נכון, הכל כימי פיזיקלי. אומרים לך, למה אתה בדיכאון? פשוט יש לך חומר כזה וכזה. טוב, למה יש לך את החומר הזה? זה לא מעניין אותי. כי זה קשור הרי לנפש, זה לא מעניין. יש לך פשוט חומר כזה וכזה. שמים לך חומר כזה וכזה, אתה זה, אתה למה אתה ככה, כי יש לך חומר כזה וכזה. הכל הם מנסים להסביר, לא את הכל הם יודעים לפתור, אבל את הכל הם מנסים להסביר איזה רכיבים כימיקליים, פיזיקה, איזה ביולוג, מה יש לך עכשיו בתוך הגוף? ואז הוא יראה לי, זה באמת דברים כאילו מבילים בדבר הזה. אתה לא מנסה לחשוב למה זה הגיע, או מה, אתה מנסה בסוף בן אדם, יש לו ככה וככה. יש לו כזה משהו דיכוני, יש לו כזה יותר ויותר, פאק, שים לו בזריקה, עובר, עובר, פותר את כל הבעיות. את כל הבעיות זה יכול לפתור. וגם יכול להיות שגם צדדים כאילו נפשיים, כי זה גם כולל את הצדדים הנפשיים. אבל רק להוציא את המציאות האלוקית מהתמונה. יש לך גוף, נפש, שכל אנושי, בלי המציאות האלוקית. לכן היא אינטני, לכן היא תקיפה מאוד. כאילו צעירה של צעירה ציור שלם. מהראש עד הרגליים, הכל שלם. זה הקושי הזה עם הלכות רבית. שכאילו הכל שלם, הכל מופלא, הכל כזה. אולי פעם בא נכתוב משהו מישמעאל, ואחר כך נחזור עוד על הנקודה הזאת של הארבע צדדים. אז בעצם אנחנו אחר כך מה? חשבונות ההלכתיים. אתה דילגת אותנו את החשבונות האלה, נכון? כן. אבל אחר כך בתוך זה גם יש גם אחר כך לא. יש גם אחר כך בתוך זה הרבה חשבונות רוחניים.
חשבונות הלכתיים זה כאילו, ואחר כך,
ומי קטע את כפתק. שבוע הבא את כפדלת. בסדר, קדימה, שבוע הבא את כפדלת.